שלום למאזיני מסע על גוף האדם. הודעה קצרה להורים לפני שנתחיל. בשנה הקרובה צפויים לקרות דברים מרגשים ביותר בגזרת ההרצאות והסדנאות שלי, דווקא למבוגרים. אם אתם רוצים לדעת עליהם לפני כולם, וגם אם חשוב לכם לדעת מתי תצא העונה הרביעית של מסע על גוף האדם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ypscience.com ולהירשם לרשימת התפוצה. אל תדאגו, אני לא מספים, ובלי קשר, תוכלו למצוא שם הרצאות וסדנאות נוספות שאני מציע בגזרת המבוגרים. נתראה שם.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
שלום וברוכים הבאים לחלק השני של כל מה שרצית לשאול על גוף האדם ולא העזת. קבלו את המנחה שלכם, דוקטור יאיר פוזניה.
שלום חברים, שלום, מה שלומכם? איזה פרק ראשון מדהים היה לנו. דיברנו על דם ועל חמצן, על עיניים של תינוקות ועל שיניים שנופלות. אנחנו ממשיכים בפול גז לחלק השני של פרק השאלות והתשובות. אני רוצה להזמין שוב את חברי הפאנל שלנו. חוקר הטבע, צ'ארלס דרווין. איקו החיידקית. מדריכת התאים, גני. ומוחי המומחה למוחות. בואו נצא לדרך עם החלק השני.
על טבע ואור.
היי, אני ארי, אני בן 9 ואני מתל אביב. שאלה שלי היא איך לנו, לפירות וירקות, יש את הצבע שלנו.
אני רואה שגני מבקשת את רשות הדיבור. בבקשה.
צבע, כמו כל דבר, הוא תכונה. כמו שלדברים דוממים יש צבע, גם ליצורים חיים יש צבעים, ולפעמים הרבה מאוד מהם. יש יצורים מאוד צבעוניים, כמו למשל סוגים מסוימים של טוקים, ויש יצורים שלרוב שולט בהם צבע אחד או כמה צבעים בודדים וקרובים. הצבע של תאים חיים נובע מיצירה של מולקולה שנקראת פיגמנט, או בעברית צבען. הצבענים בולעים חלק מגלי האור ומחזירים לעיניים שלנו חלק אחר, וזה הצבע שאנחנו רואים. פירות וירקות מגיעים בשלל צבעים, ירוק, אדום, כתום, צהוב, סגול וגם צבעים אחרים. זה בגלל שבדי-אן-איי של הצמחים שמייצרים את הפירות, קיימים גנים שאומרים לתא איך לייצר את הצבענים האלה. למשל, את הצבע הירוק מייצר צבען שנקרא כלורופיל, וקיים גם בעלים של כמעט כל הצמחים. צבעים אדומים, צהובים וכתומים נוצרים על ידי צבען שנקרא קרוטנואיד. ויש גם צבענים אחרים. צ'רלס דרווין, אולי תסביר למה לפירות יש צבעים כל כך בולטים?
בשמחה, בתוך הפירות האלה יש אוצר גדול מאוד. זרעים. כשהזרעים האלה מגיעים איכשהו לקרקע ויש להם סביבה נוחה ורטובה, יכול לצמוח מהם צמח חדש שלם. אז הפירות הם בעצם הדרך של הצמחים להפיץ את עצמם ולהתרבות. עכשיו תדמיינו לכם מצב כזה. מתישהו, לפני מלא מלא זמן, עמד שיח עגבניות, והפירות של השיח הזה היו ירוקים, ממש כמו השיח עצמו. אבל פתאום, בדי-אן-איי של אחד מהצמחים קרתה מוטציה, כלומר, טעות, והפרי שנוצר היה בצבע אדום בוהק. זה לא היה בכוונה, you know what I'm saying? אתם מבינים מה אני אומר לכם? הוא לא התכוון להיות אדום, אבל זה שהוא היה אדום במקרה, הפך אותו להרבה יותר בולט. אז ברור שבא איזה חתול, או קוף, או דינוזאור, או מה שלא היה באותה תקופה, ואכל דווקא את פרי הגווניה הזה, כי הוא היה הכי בולט על השיח. הזרעים, שתדעו לכם, הם מאוד עמידים. הם יכולים לעבור בכל מערכת העיכול של הדינוזאור, עד שהם יוצאים בדיוק אותו דבר מהצד השני כשהדינוזאור הולך לשירותים. ואיפה שהם נחתו, שם יכול לצמוח שיח עגבניות חדש. אז פירות בצבעים חזקים ובולטים הם בעלי יתרון הישרדותי עבור הצמחים שלהם, ולכן לאורך השנים התפתחו כאלה צבעים יפים בפירות.
שלום, קוראים לי נורני רמת גן, והשאלה שלי היא למה שיש לנו יותר תאי אור על הגוף, אז צבע האור שלנו יהיה יותר כהה.
בהמשך לתשובה של גני וצ'רלס דרווין, אנחנו בני אדם מקבלים את הצבע שלנו בעיקר מצבען שנקרא מלנין. יש לנו שני סוגים עיקריים של מלנין בגוף. אאומלנין, שהצבע שלו חום שחור, ופאומלנין, שהוא יותר אדמדם. ברוב האור וברוב בני האדם יש כמויות שונות של אאומלנין. ככל שיש יותר ממנו, צבע האור יהיה כהה יותר. מכיוון שמלנין מגן גם מפני קרינת שמש מזיקה, אצל אנשים שנמצאים לאורך שנים רבות באזור עם קרינה חזקה, למשל מרכז אפריקה או אמריקה, התפתחו לאורך מיליוני השנים האחרונות כמויות גבוהות של מלנין, ולכן האור שלהם כהה מאוד. לעומת זאת, אצל אנשים שרחוקים מאוד מקו המשווה, יש כמויות נמוכות מאוד של מלנין, והאור שלהם מאוד בהיר. אז בעצם צבע האור שלנו קשור אך ורק למקום בכדור הארץ שבו אבות אבותינו התגוררו, והורישו לנו צבע יחיד ומיוחד, וכמובן גם לחשיפה לשמש.
אני אימרי בן 10 מאלת. השאלה שלי זה למה חלק מנקודות החן בולטות?
נקודת חן היא מקום שבו יש הצטברות מיוחדת של מלנין. זה בדרך כלל קורה כי יש חלוקה מוגברת של תאים הנקראים מלנוציטים, שהם אלה שמייצרים את המלנין. לכולנו יש נקודות חן בכל מקום בגוף, ועם רובן אין בעיה מיוחדת. יש נקודות חן שאנחנו אוהבים, ואולי גם כאלה שלא, וזה בסדר לחלוטין. אם תאי המלנוציטים מתחלקים בקצב גבוה במיוחד, הם יכולים ליצור מעין גבעה קטנה על האור, ואז נקודת החן יותר בולטת. היא עלולה גם לשנות את הצבע, את הגודל או את המרקם. במקרים כאלה, מומלץ לפנות לרופא אור כדי לוודא שהתאים לא מתחלקים מהר מדי, דבר שיכול להעיד על מצב רפואי שכדאי לברר אותו.
שלום, אני שחר, אני בת 8.5.
שלום, אני רבי, אני בן 6.5.
אנחנו גרים באופקים.
השאלה שלנו, למה יש לנו נמשים?
גם נמשים נגרמים מעודף מלנין, אבל בניגוד לנקודות חן, לא מדובר ביותר תאים שמייצרים את אותה כמות של מלנין, אלא באותה כמות של תאים שמייצרים יותר מלנין. הנמשים נוצרים בתגובה לחשיפה לאור שמש, ומכיוון שהמקור שלהם גנטי, יש אנשים שיפתחו נמשים וכאלה שלא. גם בקרב אלה שיפתחו נמשים, הכמויות יכולות להיות שונות. נמשים נפוצים יותר באנשים בעלי גוון אור בהיר.
שלום דוקטור יפוניק, לי קוראים אילון, ואני גר בכפר סבא, ואני בן 6, ורציתי לשאול למה הפתמות אדומות?
הפתמות שלנו הן בדרך כלל כהות יותר מצבע האור שלנו, מה שהופך אותן לבולטות על רקע האור. הפתמה היא המקום שאותו צריך למצוא תינוק שנולד רק עכשיו, אז יש היגיון אבולוציוני בכך שפתמות תהיינה בצבע בולט, כי זה עוזר לתינוק קטן למצוא אותן. זה כמו...
זאת אבולוציה, בייבי, know what I'm saying?
מר דרווין, אני קורא אותך לסדר.
טוב, סליחה, סליחה.
זה כמו מנחת מסוקים שצריך להיות צבוע בצבעים עזים על הקרקע כדי שטייס המסוק יוכל לראות אותו מלמעלה. בואו נסלח לצ'רלס דרווין, הוא מתלהב נורא בכל מה שקשור לאבולוציה.
שלום, אני אראל מהוד השרון, אני בן 10, והשאלה שלי היא למה העיניים שלנו הם רק בצבעים ירוק, חום וכחול, ולא אדום או צבעים אחרים?
צבע העיניים שלנו נקבע לא על ידי גן אחד, אלא על ידי לפחות 10 גנים שונים. הוא גם לא קשור רק לצבענים שנמצאים בעין, אלא גם למבנה של העין עצמה. צבען המלנין קיים גם בקשתית שהיא החלק הצבעוני של העין. המלנין יוצר צבע חום חזק. ככל שיש יותר מלנין, העין תראה יותר כהה, וכשיש פחות, היא לא תהיה שקופה אלא יותר כחולה. זה בגלל שכשחלבונים בעין קולטים אור ומפזרים אותו, זה נראה לנו בצבע כחול. יש גם צבען בעין שנקרא ליפוכרום, והוא יותר צהבהב. השילוב של הצבעים השונים וכמות המלנין קובע את צבע העיניים שלנו. צבע העיניים יכול בגדול להיות שחור, חום, אפור, ירוק, כחול וסוג של אינבר. זה נכון שאין עיניים אדומות ואין עיניים בצבע זהב. אנחנו זוכרים שכדי שזה יקרה, לא מספיק שה-DNA שלנו ירכוש את היכולת לייצר צבע כזה באמצעות מוטציה, אלא גם שהצבע הזה צריך לספק איזשהו יתרון כדי שהתכונה הזאת תשרוד ולא תיעלם. וזה כנראה לא קרה עדיין. מי יודע? אולי זה עוד יקרה?
יצורים קטנטנטנים.
יש לנו המון שאלות שקשורות לחיידקים ונגיפים, ועליהן תענה איקו, החיידקית הקטנה. איקו, רשות הדיבור שלך.
שלום. לי קוראים ארבל, בן 6, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. למה חיידקים חיים?
אוקיי. למה חיידקים נחשבים יצורים חיים? כי אנחנו מקיימים את כל מאפייני החיים. בואו נעבור עליהם. אנחנו מורכבים מתא אחד מגניב ומיוחד. יש לנו יכולת לגדול במידה שלנו. יש לנו יכולת להתרבות, ואנחנו אפילו עושים את זה די מהר. יש לנו יכולת לבצע חילוף חומרים ולהמיר אנרגיה מהמזון שאנחנו אוכלים לביצוע פעולות בתאים שלנו, כמו למשל, לזוז. כן, אנחנו מסוגלים לזוז. אנחנו מסוגלים להגיב לגירויים בסביבה שלנו, כמו למשל, לדעת איפה יש מזון או חיידקים אחרים. ואנחנו מקיימים הומאוסטזיס, כלומר, אנחנו יכולים לשמור על חלק מהמדדים שלנו יציבים, גם אם הסביבה החיצונית שלנו משתנה. אז אנחנו בהחלט יצורים חיים.
שלום, אני תמר ואני בן 7 ואני גר ביוקנעם.
שלום, אני דניאל, אני בן 4 ו3/4, אני גר ביוקנעם.
והשאלה שלנו, איך נוצרו החיידקים?
שלום, אני ארבל ממושב היוגב, ובא לי לשאול אותך שאלה, איך החיידקים נוצרו?
שלום, קוראים לי קנה, אני בת 9.5, והשאלה שלי היא איך החיידק הראשון בגוף נוצר.
האם ידעתם שחיידקים הם היצורים הוותיקים ביותר על פני כדור הארץ? החיידקים הם היצורים החיים הראשונים שנוצרו. פעם, לפני מיליארדי שנים, כדור הארץ נראה מאוד שונה ממה שהוא נראה היום. הוא היה מכוסה בעיקר במים שצפו בהם כל מיני חומרים. חלק מהחומרים האלה היו DNA, וחלק היו כל מיני שומנים וחלבונים. מדענים חושבים שמתישהו, וכנראה לגמרי במקרה, חלק מהשומנים נסגרו סביב מולקולות של DNA וחלבונים והגנו עליהן. פתאום, החלבונים מצאו מולקולות לעבוד עליהן, ואפילו ה-DNA מצא חלבונים שמסוגלים לקרוא אותו ולייצר ממנו חלבונים חדשים. ככה כנראה נוצר החיידק הראשון.
כשחושבים על זה, חיידק הוא יצור מאוד פשוט, לא הרבה יותר מאשר כמה חלבונים ו-DNA שמוקפים בקרום שמגן עליהם. ההגנה הזאת נתנה יתרון לחיידקים הראשונים, ולכן הם הצליחו להשתכפל ולהעביר את התכונה הלאה.
היי! למי אתה קורא יצור פשוט? מספיק כמה מאיתנו בכוס התה שלך, ואתה יכול להגיד ביוש לחיים הנעימים שלך. אנחנו גם יודעים לעשות צרות, אתה יודע?
היי, אני בן 6 מעומר, אריאל, מרקוס מלצר, והשאלה שלי, איך חיידקים יכולים להיכנס לגוף שלנו? אם שהם מחוץ לגוף שלנו, הם לא יכולים לזוז. ביי!
שלום יאיר, אני תמר אורגוניק, הם בן 5.5, והשאלה שלי היא, איך חיידקים עושים חור בסיניים?
חיידקים נכנסים לגוף דרך כל פתח אפשרי. גם הפתחים הרגילים, פה, אף ואוזניים, וגם הפתחים שלא אמורים להיות, כמו למשל פצע באור שחושף כלי דם. אנחנו כל כך קטנים שאנחנו יכולים לעוף ברוח ולהיכנס עם הנשימות שלכם, אבל אנחנו גם נמצאים בכל מקום, למשל על דברים שאתם אוכלים. וככה מגיעים עם טרמפ למעיים, ולמרות שחלק מאיתנו מאוד חשובים, למשל, אנחנו מייצרים לכם ויטמינים. יש גם חיידקים מעצבנים שגורמים למחלות. למשל, חורים בשיניים. אתם אוהבים מתוק, נכון? אז גם אנחנו. חיידקים שנמצאים באזור השיניים אוכלים את הדברים המתוקים שנכנסים לכם לפה, אבל ממירים את הסוכר לחומצה, והחומצה הזאת מתחילה להרוס את השן שעליה החיידקים נמצאים. לפעמים, עד שהחור מגיע עד לעצב. ואז זה מאוד כואב. אם אי אפשר לסלק את החיידקים ולסתום את החור, לפעמים צריך אפילו לעקור את השן.
שלום, אני תמר צברי, אני בן 6, אני גר בגני תקווה.
יש לי שאלה, איך חיידקים נלחמים זה בזה?
וגם רציתי שתסביר על חיידק טורף.
שלום, אני איתמר בן 6 מקרקור, והשאלה שלי מה זה אלח דם ואיך הוא נוצר.
אז כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לעשות לא מעט צרות, אבל לא רק לגוף האדם, אלא גם אחד לשני. אנחנו לא באמת מתכוונים לעשות רע. אנחנו רק עושים מה שהטבע לימד אותנו, כי הכל נובע מהצורך שלנו לשרוד. שמעת את זה, צ'רלס דרווין? אז חלק מהחיידקים מפרישים רעלנים, שהם מולקולות קטנות שיכולות לפגוע בחיידקים אחרים ולהרוג אותם. אותם רעלנים, אם הם פוגשים בתאי הגוף, יכולים לפגוע גם בהם. אז אם הרבה חיידקים שמייצרים רעלנים מצליחים להגיע למחזור הדם ולהתפשט לכל הגוף, הם יכולים להכניס את הרעלנים שלהם לתאים שלנו. וזה מצב מאוד מסוכן. במקרה הזה קוראים להם חיידקים טורפים. למרות שהם לא באמת טורפים, אבל הם כן מסכנים את הגוף. למצב כולו קוראים אלח דם. יש גם דברים אחרים שחיידקים עושים כדי להתחרות בחיידקים אחרים. לשנות את הסביבה שלהם כך שלחיידקים אחרים יהיה יותר קשה לחיות בה. למשל, אם גורמים לסביבה להיות יותר חומצית. הם גם יכולים לנצח חיידקים אחרים במלחמה על האוכל, וזאת גם אסטרטגיה טובה. הם גם יכולים לייצר סוגים שונים של אנטיביוטיקה שהורגת חיידקים אחרים, וחומרים קטנים שנקראים בקטריוצינים, שיכולים ממש לחורר חיידקים אחרים. אז יש מגוון שלם של שיטות שבהן חיידקים נלחמים על הזכות שלהם לשרוד.
שלום, קוראים לי אריאל, אני בן 5, אני גר בדולה, והסאלה שלי, למה יש חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה?
על זה צ'רלס דרווין ענה באחד הפרקים הקודמים, אבל הוא לא כאן כרגע, הוא יצא להפסקת אז אני אענה. כשאנחנו החיידקים משתכפלים, אנחנו משתדלים להעתיק במדויק את ההוראות ב-DNA שלנו. אבל לפעמים אנחנו טועים, כולם טועים. כשאנחנו טועים, לחיידק שנוצר יש לפעמים חלבונים שונים מהחיידק שיצר אותו. מכיוון שהאנטיביוטיקות מכוונות לתהליכים וחלבונים מסוימים, אם החלבונים שונים, האנטיביוטיקה לא מזהה אותם, ואז החיידק לא נפגע מהאנטיביוטיקה. וזה נותן לו יתרון מאוד גדול אם כל החיידקים שמקיפים אותו עכשיו דווקא כן נפגעים ממנה. הברירה הטבעית דואגת לכך שהוא ישרוד, וכשהוא ישתכפל, הוא יעביר הלאה את התכונה הזאת. כמובן, אם לא תהיינה טעויות נוספות בשכפול ה-DNA. ככה, העמידות לאנטיביוטיקה מתפשטת. אתם יכולים לחפש קצת אחורה בפרקים של הפודקאסט, ולשמוע את השיר המגניב על אלכסנדר פלמינג, כדי לדעת איך אפשר לעכב את התפשטות החיידקים העמידים.
אני שלב, אני ממושב שדי ברבוג, אני בן 7, יש לי שאלה, למה יש דבר כזה וירוסים? ביי.
שלום דוקטור יאיר פוזניאק, שמי עומר מינה, בן 10 מרחובות. שאלה שלי היא בנושא חיידקים, האם חיידקים מתרבים כמו נגיפים?
אני ממש מבקשת, יש הבדל ענק בינינו החיידקים לבין נגיפים. נגיפים או וירוסים הם אפילו לא יצורים חיים. הם חתיכות קטנות של חומר גנטי עטופות בחלבון, והם בכלל לא יכולים לעשות שום דבר לבד. הם חייבים תא שיאחסן אותם ויעזור להם להשתכפל. אנחנו לא ממש יודעים למה הם נוצרו, אבל כמו כל דבר בטבע, זה כנראה היה במקרה. כשהנגיף הראשון במקרה נכנס לתא הראשון, שכנראה בכלל היה תא של חיידק, החלבונים בתא שאחראים לדאוג לתא, התחילו לדאוג לנגיף במקומו. חוצפה שכזאת! הם יצרו הרבה מאוד חלבונים נגיפים והרכיבו אותם בתוך התא, והתא התמלא בנגיפים עד שהוא התפוצץ! ואז הנגיפים מצאו תאים אחרים בסביבה להדביק. וככה הלאה.
תודה רבה לאיקו החיידקית הקטנה על הסברים הנהדרים.
מה שמגן עלינו?
שלום, אני מיכאל בקרקור.
אני בן 4, ואני שואל איך יש ויסים בעיניים.
מערכת ההגנה שלנו בנויה מכמה שכבות. בפרק שעסק במערכת ההגנה בעונה הראשונה, תיארנו אותה כמו טירה מימי הביניים, שמוקפת בחומה שמונעת מפולשים להיכנס לחלקים הפנימיים שלה. החומה החיצונית של הגוף שלנו היא בעיקר האור שמתפקד כמו אבנים בחומה, אבל גם על הפתחים יש מי ששומר. הריסים הם שערות שמגינות על העין. הם מונעים מאבק, לכלוך וזיהומים אחרים מלהיכנס לעין, והם גם אחראים לגרום לנו למצמץ כשמשהו מגרה אותם, למשל חרק שנוגע בהם. כמו הריסים, יש בכל הפתחים האחרים שלנו שערות שמתפקדות באופן דומה, באף, באוזניים ואפילו בגרון.
שלום, אני גלי בת 5 בחיפה, והשאלה שלי, למה אין חיסון לנזלת?
נזלת היא חלק חשוב נוסף מקווי ההגנה החיצוניים על הגוף. היא מופרשת מתאים שנמצאים בחלל האף ומורכבת מנוזלים ומסוכרים שהופכים אותה לצמיגית. אם אנחנו שואפים בטעות מזהמים כמו חיידקים או נגיפים, הם נתפסים בנזלת לפני שהם מגיעים פנימה אל תוך הריאות לדוגמה, ואנחנו מקבלים הזדמנות להיפטר מהם כשאנחנו מקנחים את האף. לפעמים, כשאנחנו חולים ויש לנו דלקת, הנזלת יכולה להופיע בכמות יותר גדולה, לשנות צבע ולהיות צמיגית יותר, כי היא מכילה גם הרבה מאוד גופות של חיידקים וגם של תאי מערכת ההגנה שנלחמו בהם. בעצם, נזלת עושה עבודה חשובה, אז לא צריך לחסן כנגדה, אבל זה נכון שלפעמים זה מאוד מציק. לפעמים היא מופרשת בכמות גבוהה בתגובה לחלקיק שדווקא לא מסכן אותנו, ולמצב הזה קוראים אלרגיה. אם הנזלת ממש כבדה ומפריעה לתפקוד, אפשר להפחית את הכמות שלה באמצעות תרופות.
אני שקד, אני בגיל 8, ואני גר במדין. שאלה שלי, איך תאים של מערכת ההגנה נוצרו?
תאי מערכת ההגנה, כמו תאים בלעניים, תאי T ותאי B, נקראים גם תאי דם לבנים, כי הם נמצאים רוב הזמן בדם ליד תאי הדם האדומים שנושאים את החמצן בדם. כל הסוגים של תאי הדם, גם הלבנים וגם האדומים, מיוצרים בתוך העצמות שלנו. עמוק בתוך העצם יש רקמה שקצת דומה לספוג וקוראים לה מוח העצם. בתוך הרקמה הזאת יש תאי גזע של מערכת הדם. זוכרים מה זה תאי גזע? אלה תאים שיכולים להפוך לתאים מכל מיני סוגים. תאי הגזע המיוחדים האלה יכולים להפוך אך ורק לתאים של מערכת הדם, אבל בעצם לכל סוג של תא, גם תאים אדומים וגם תאים לבנים. אחרי שתאי מערכת ההגנה נוצרים במוח העצם, הם נודדים לבלוטה שנקראת תימוס, שנמצאת באזור הצוואר, ולבלוטות לימפה שנמצאות במקומות שונים בגוף. שם הם בעצם הולכים לבית הספר של תאי ההגנה, ולומדים מה שלנו ומה לא שלנו וצריך לתקוף אותו. הם מבשילים בתימוס, ועכשיו הם תאים בוגרים שמסוגלים לשוטט בגוף ולתפוס פולשים.
אני פלג בן 5 ממודיעין, ורציתי לשאול אם תאי דם לא של הגוף באים, אז הגוף נלחם נגדיהם?
הפולשים האלה שדיברתי עליהם יכולים להיות חיידקים או נגיפים, אבל למעשה כל תא שהגוף לא מכיר או מזהה נחשב כפולש על ידי תאי מערכת ההגנה. ולכן, אם מישהו יקבל תרומת דם שמכילה תאים שהם לא של הגוף, תאי מערכת ההגנה בהחלט יתקפו אותם. אבל לא תמיד זה יהיה המקרה. חלק מהמולקולות שמספרות לתאי מערכת ההגנה האם התא שהם רואים הוא של הגוף או לא, משותפות לחלק מבני האדם. אז יש מצבים שבהם גם אם מכניסים תאי דם ממישהו אחד למישהו אחר, תאי מערכת ההגנה לא יתקפו אותם, כי הם חושבים שמדובר בתאים של הגוף. זה הדבר שעומד בבסיס השתלת האיברים. כשהאיבר של מישהו מפסיק לתפקד והוא צריך השתלה, או אפילו תרומת דם פשוטה, חייבים לוודא שמכניסים אליו רק תאים המכילים מולקולות שהגוף שלו יזהה כמולקולות עצמיות, ואז לא תתבצע תקיפה של מערכת ההגנה. בפרק שעוסק בתאי גזע אמרנו שלא תמיד קל למצוא תורמים כאלה, ונראה שבעתיד יעשו שימוש בתאים של הגוף עצמו לייצר מהם איברים חדשים במדפסות תלת מימד, ואז אין סכנה לתקיפת האיבר.
שלום, קוראים לי רז, אני בת 7 מירושלים. השאלה שלי היא, איך נוצרות מחלות אוטואימוניות?
לאורך השנים הראשונות של החיים, תאי מערכת ההגנה הולכים לבית הספר ומתחנכים על מה שייך לגוף ומה לא. אבל לפעמים, מה לעשות, לא מתאים להם להקשיב באותו זמן. לכן עלול להיות בלבול. ותאי מערכת ההגנה יתקפו דווקא תאים של הגוף שהם לא אמורים לתקוף. זו נקראת מחלה אוטואימונית. אוטו זה עצמי, אימוני זה חיסוני, כי מערכת ההגנה נקראת גם מערכת החיסון. יש שתי דוגמאות מאוד מפורסמות למחלות אוטואימוניות שאולי אתם מכירים אנשים שחולים בהם. צליאק, שבה תאי מערכת ההגנה תוקפים תאים במעי בעקבות עיכול גלוטן, וסוכרת מסוג אחד, או סוכרת נעורים, שבה התאים תוקפים את תאי הלבלב שמייצרים את מפתחות האינסולין שמסלקים סוכר מהדם. מחלות קצת יותר נדירות הן טרשת נפוצה, פסוריאזיס, תסמונת ג'יאן ברה וויטילייגו.
שלום, קוראים לי הלל. אני גרה בדולב ואני בת 11. לפעמים מרגישים גיהות בגבה ובאף. רציתי לשאול למה זה קורה ואיך זה קורה.
שלום דוקטור פוזניאק ושלום לכל המשפחה, כאן אלעד זוהר מפותחים יום. יש לנו שאלה מאוד מיוחדת היום מגיל, בבקשה.
שלום, קוראים לי גיל, אני גר בפתח תקווה, בן 7, ורציתי לשאול למה שיתוש עוקץ אותנו זה מגרד.
גירוד זה משהו שמדענים לא מבינים עד הסוף. מה שאנחנו יודעים זה שמדובר בגירוי של עצבים שנמצאים באזור האור ובאים במגע עם גורם מסוים. זה לא שונה בהרבה מכאב, אבל זה כן שונה במובן שכאב גורם לנו להפסיק, להימנע או לנסות לנטרל את גורם הכאב, בעוד שגירות דווקא גורם לנו ממש לשלוח יד ולשפשף את האור עוד יותר, כי זה יכול להעלים אותו, ואפילו לגרום לנו לתחושות נעימות בזמן שאנחנו מגרדים. אז האף והגבות בהחלט יכולים לגרד אם הם פגשו משהו שהתיישב עליהם או נגע בהם, אפילו אם אנחנו לא רואים אותו, או אם האור שם רגיש במיוחד. לגבי יתושים, זה משהו שיותר קל להסביר. הרי יתושה, כן כן, יתושה ולא יתוש, מחדירה את החדק שלה אל תוך כלי הדם שלנו, כי זה מה שהיא אוכלת. וזה גורם לפצע קטן ודלקת קטנה שהיא העקיצה. היתושה משאירה שם עצבים מגורים, ולכן זה מגרד, ויכול אפילו להפוך לכואב, אם אנחנו מגרדים חזק מדי. חברים יקרים, עד כאן החלק השני של פרק השאלות והתשובות. תודה רבה לחברי הפאנל שלי, גני מדריכת התאים, איקו החיידקית הקטנה, חוקר הטבע צ'ארלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, וכמובן דניאל ויואב פוזניאק. הצטרפו אלינו ביום שלישי הבא, שבו נגלה למה ידיים ורגליים נרדמות, למה לא כואב לגזור ציפורניים, ולמה ילדים לא אוהבים חריף. נשתמע בשבוע הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.